שלום רב לכם. כל הכבוד ליואל. שידור מחווה לבמאי, לתסריטאי, למחזאי, למוזיקאי יואל זילברג, שהלך מאיתנו לפני כשנתיים. יואל זילברג, שהביא לשואו ביזנס הישראלי את מיטב ומירב ההצלחות, מקזבלן עד רמת אביב ג', מהצ'יזבטרון עד חסמבה, כאמור, כמו שאמרתי בראשית השידור, אנחנו לא נספיק למנות אפילו את שמות הסרטים, ההצגות, המחזמרים שהוא הכין, ביים, תסרט, ערך. ואנחנו, זאת אומרת, אני, מני פאר, וציפי ברב, העורכת והמפיקה. הטכנאי שלנו הוא פומה ברסלבסקי, ועל הפיקוח הטכני, איציק קזז. בשנות ה-70, לכבוד 10 שנים לסרט קוני למל הראשון, באו מפיקים עם רעיון, בוא נמשיך את קוני למל כסדרה. הסדרה הזו נמשכה גם לשנות ה-80. היה קוני למל בתל אביב, והיה קוני למל בקהיר, ותמיד מייק בושטן היה לפני, על המסך, מאחורי, היה בסרטי ההמשך של הסדרה, התסריטאי והבמאי יואל זילברג, הנה אחד מהם.
דוד, מה אתה עושה פה?
דוד, מאיפה באת?
דוד, מי אתה?
אני קוני 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 למל.
אתה קוני 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 למל.
אני בא מניו יורק. היות לחיי לי אין סמל, קוראים לי כולם קוני למל, כי קוני קוני למל, קוני קוני למל, קוני קוני למל, ושמי.
כי
קוני קוני למל, קוני קוני למל, שמחה.
דוד, למה יש לך כובע כזה? דוד, למה יש לך פעות מצחיקות כאלה? דוד, למה יש לך מייל כזה?
אני קוני 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 למל.
אתה קוני 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 למל.
כאן בציון,
אתה כאן בציון.
נפשי הומיה ורוגשת, לבנות פה ביתי מבקשת. כי קוני קוני למל, קוני קוני למל, קוני קוני למל, ושמי.
כי קוני קוני למל, קוני קוני למל, קוני קוני למל, שמחה.
דוד, אתה יודע לקפוץ על חבל?
לא.
דוד, אתה יודע לשחק קלאס?
לא.
אז מה אתה כן יודע?
אני קוני 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 למל.
אתה קוני 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 למל.
אני יודע כי.
אתה יודע כי.
האל היושב בשמיים משגיח בשבע עיניים על קוני קוני למלים, קוני קוני למלים, קוני קוני למלים קטנים.
על קוני קוני למלים, קוני קוני למלים, קוני קוני למלים קטנים.
קוני קוני למלים, קוני קוני למלים, קוני קוני למלים קטנים.
מייק בורשטיין מתלבט בסרט הראשון של קוני למל, אם הוא זה או הוא זה, כאילו יש שני קוני למל. ובכן גבירותיי ורבותיי, יש 3 קוני למל. שלום לך מייק בורשטיין.
שלום וברכה.
אז קודם כל, אחרי קוני למל הראשון נולד קוני למל בתל אביב, זו הייתה יוזמה של יואל?
של יואל ושל סרטי רול.
כן.
וזה אחרי, החליטו אחרי 10 שנים, זה היה בדיוק עשור, כששני קוני למל יצא ב-1966, ב-76 החלטנו, יואל אמר, יש לי רעיון, בואו נעשה סרט שני, המשך, שקוני למל עכשיו הוא סבא קוני, הוא גר בניו יורק, ויש לו 2 נכדים, והוא רוצה שהם, הוא לחלק את הירושה שלו עוד בחייו, והוא יחלק את זה לנכד הראשון שייסע לישראל וייסע לאישה יהודיה ויקים את ביתו בישראל.
את יודע?
אז יש קוני ומוני, שני
תמיד קוני למל סכיזופרניה. אני זוכר את יואל מתראיין על הסרט הזה. ושאלנו אותו אז, תגיד, יואל, מה פתאום הציונות הזאת? הלא אתה עושה קומדיה, למה ציונות? אז יואל אמר, ואתה תבין את זה בתור בן של שחקנים, מי שנולד על הבמה, מייק ברושטיין, יואל אמר, עם כל הכבוד לציונות, הסרטים שלי מצליחים, כי כשאני עושה תסריט, או שאני מביים את הסרט, אני חושב, listen, מיסטר ברושטיין, אני חושב על מוישה טוחס, שיושב בשורה 5, וקנה זוג כרטיסים לסרט. אתה מכיר את המושג הזה?
יואל, זיכרונו לברכה, קודם כל, הוא היה איש מקסים, ידיד נפש, שותף לעבודה, שהוא ממש שותף, לא רק שהוא, לא רק במאי שאומר לך מה לעשות, או שתסריטאי שכותב וזהו זה. אנחנו היינו שותפים ממש, כמעט כתבנו ביחד. אבל לא רק זה, הוא היה איש מקצוע, איש מקצוע מובהק, היה לו את האצבע על הדופק של הקהל. אל תשכח שגם זה היה לנו משותף, אבא שלו היה שחקן, נהדר, באוהל. אבא שלי היה שחקן. שנינו גדלנו כילדים על, ממש על הבמה. אז היה לנו שפה, הייתה לנו שפה משותפת. ובעצם, קוראים לתל אביב, הייתה העבודה הראשונה המשותפת שלנו.
אחר כך, מה עשיתם? מה עשיתם אחרי קוני למל? את הרשל, אני
אחרי קוני למל, ממש ב-76, שנה, קודם כל, שני קוניונים לתל אביב, היה שלאגר אימים. אני לא אשכח את הפרמיירה, עשינו את זה, הוצג בתל אביב, בקולנוע המוגרבי,
כן.
שכבר לא קיים.
כן.
והתור, בבוקר הראשון שהתחיל, התור המשיך ממש מסביב לכיכר, וראו את הסרט אז מאות אלפי אנשים. מאות אלפי אנשים.
ושנה אחרי זה עשיתם עוד הצלחה.
שנה אחרי זה החלטנו, והיות וזה כל כך הצליח, וגם הצוות, סרטי רול, הצלם הנהדר, מיצ'ו, זיכרונו לברכה, אז החלטנו מה נעשה אחרי זה להמשיך. אז יואל הגיע עם רעיון לעשות סרט על עולה חדש מרוסיה, כי בדיוק אז, ב-77, התחילו קצת להגיע עולים מברית המועצות. אז הוא החליט, בוא נעשה סרט על נכדו של הרשל ואוסטרופולי. והוא כתב והמציא את הדמות של הרשל. וזה גם כן היה סרט נהדר, קיבלנו כינור דוד אז גם כן על זה הרשל. ואני זוכר שאנחנו נסענו לווינה, דוד גורפינקל צילם, נסענו לצלם את זה בווינה, אני הייתי הרשל. והגענו לגבול בדיוק כשהרכבות היו עוברות, הרכבת עברה את הגבול לווינה, ואני עליתי על הרכבת,
כן.
עם הבגד שלי, עם המזוודה, דוביד עם מצלמה יחד עם יואל, והתיישבתי על יד עולים חדשים וצילמנו את זה כשהרכבת נכנסת לווינה. ואני לא אשכח את המבטים של היהודים שבדיוק אז יצאו לחופש.
הם עוד לא עברו בווינה את השולחן של הפקיד הישראלי הראשון, וכבר מחפיפים אותם לריאליטי. מביאים להם צלם.
אני זוכר שאחד מהם פתח את החלון. עד אז החלונות היו סגורים. הוא פתח את החלון ונשם את האוויר של החופש. זה היה דבר מקסים. ממש מקסים.
אני רוצה לקפוץ לסרט השלישי שלך עם יואל, שהוא קוני למל בקהיר. שם הוכחתם גם כמעט מעשה גבורה של התגנבות יחידים למצרים?
כן, מה שקרה אז, הרעיון היה שעכשיו קוני למל, בוא נצלם, יש לנו עכשיו מצרים, אפשר לצלם שם, בוא נעשה את הסרט הראשון שיצולם במצרים, והרעיון של יואל היה קוני למל בקהיר. אז חנה לסלו הייתה איתי בסרט, סרט נהדר, והוא כתב את התסריט, והתחלנו לצלם, והגשנו את התסריט לשגרירות המצרית, וביקשנו לקבל אישור כדי, מהצנזורה, כדי לצלם במצרים. מה שלא ידענו, וזה נודע לנו רק אחר כך,
כן.
שאין צנזורה בכלל במצרים, לא היינו צריכים בכלל לבקש. אבל חיכינו איזה חודשיים, התחלנו לצלם, וצילמנו את כל הקטעים שיכולנו בישראל. לצלם בארץ, בישראל. אבל כל העניין היה, גם משה איבגי, זה היה אחד הפרקים כן, הראשונים כן. של משה, והיינו צריכים לראות...
פירמידות, קהיר, משהו.
אחרת אין סרט. אין
קהיר.
אם לא רואים...
אז מה, חשבתם שנסעתם בלי אישור?
חיכינו, ולא הגיע אישור. אז אמרנו, אנחנו חייבים לנסוע, אז מה נעשה? אנחנו ניסע בסתר. אז יואל ומיצ'ו, ומי עוד היה אז, ישראל רינגל מסטרירול, קיבלו ויזה של תיירים לנסוע. אני, היות ויש לי גם אזרחות אמריקאית, יש לי שתי אזרחויות. אז אני גם כן קיבלתי, החלטתי לנסוע עם הדרכון האמריקאי שלי. מיצ'ו לימד אותי איך לעבוד עם הריפלקס, עם המצלמה, וצרבו אותי לכתבת זרה שעמדה לנסוע למצרים לכתוב איזה סיפור לעיתון שלה, ואני הצטרפתי אליה כביכול שאני הצלם שלה. והם נסעו לבד במטוס, אנחנו לא דיברנו במטוס, נסענו, טסנו לקהיר.
כמו אנשי מוסד.
ואני באתי יחד איתה, ואני מגיע, ואז הגענו לזה התעופה, רציתי להתחיל לצלם, אמרו לי, לא, אסור לצלם בזה התעופה, זה אזור צבאי, אסור לצלם. אנחנו נכנסנו לביקורת הגבולות, אז הוא אומר לי, you don't have visa, אין לך visa. אמרתי, אני חשבתי שאמריקאי לא צריך visa, הוא אומר, you need visa, you go back to Tel Aviv. אמרתי, I don't go back to Tel Aviv, אני צריך לעבוד פה, אני צלם. אז הוא אומר, okay, you give me $150, you have visa. $150, יש לך visa. נתתי לו $150, ואנחנו יוצאים משמה, למחרת נוסעים לגיזה, לפירמידות,
כן.
לצלם את קוני למל בפירמידות. אוקיי. מגיעים לפירמידות, ורואים שם איזה אחד עם גמל ניגש אלינו, הוא אומר, you want to film, אסור לצלם פה, תן לי $50, אתה יכול לצלם. הוא ניגש לשוטר, השוטר חתם לו איזה פפק, יש לכם 20 דקות לצלם. טוב, אני שם את הכובע של קוני למל עם הפייס,
כן.
אני עומד שם, אורי גבריאלי גם כן היה איתי, הוא כן. היה שותף, ואני עומד מול הסינקס שם,
כן.
ומצלם, פתאום מגיע אוטובוס עם תיירים. ואיפה התיירים האלה? בישראל. התיירים יודעים מהאוטובוס, רואים אותי ומתחילים לצעוק, קוני למל, קוני למל. השוטר ראה שזה באמת לא סתם תיירים,
כן.
הוא התחיל לבוא אלינו, אנחנו ברחנו משם, והגענו למלון, את הפילם, אז זה היה פילם, זה כן. לא היה דיגיטלי,
כן.
את הפילם נתנו לקונסוליה בקהיר, לשגרירות שישלחו את זה, עם דואר דיפלומטי, כי אחרת פחדנו שיעצרו אותנו בגבול, כי היינו, זה היה שקר כל העסק, וממש סוף סוף הגענו, חזרנו הביתה, למחרת הייתה תמונה, התמונה עדיין יש לי, בשער הראשון של מעריב,
כן.
תמונה של קוני למל מול הפירמידות, וכתוב שם, שלטונות מצרים גירשו את קוני למל מקהיר.
בבקשה. מה שנקרא...
היה אסור. אבל בסוף הצלחנו לצלם אותי בקהיר.
בבקשה. כמעט פופה דיפלומטי, אבל נדמה לי שבסיוני אז הוא זמן לפרמיירה.
כן, מוחמד בסיוני, אני זוכר אותו, הוא היה שגריר המצרי.
הוא היה בפרמיירה.
תשמע, אני אגיד לך סיפורים עם יואל, זכרנו לברכה, זה הפסד בשבילי, לא של קולגה, אלא של אדם מקסים, חבר, היינו מבלים אצלו בבית, עם אשתו מרים, שתבדל לחיים ארוכים, ומה שמעניין, אתמול פה, אתמול בארצות הברית, הקרינו פה בטלוויזיה את אקסודוס.
והוא היה עוזר במאי שם. הוא היה עוזר במאי.
הוא היה עוזר, ככה הוא התחיל את הקריירה שלו, כעוזר במאי של אוטופרמינג.
סגירת מעגל. מייק בורשטיין, לכבודו של יואל זיברג. תודה רבה לך, אדוני.
תודה וחג שמח לכולכם.
תודה.
הזמר בעיה, הזמר ניגון שלי, כי יש שכר לעמלי, יש שכר לעמלי, יש שכר לעמלי, לעמלי. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, צדיק נחלץ מכל צערה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, כך כתוב גם בתורה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, זאת קורה וזה שכרה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, לכבודם נשיר שירה. כמו קמי ההיו ובפיתה מקשירה, כי מי כל רע הן לא עירה, מי כל רע הן לא עירה, מי כל רע הן לא עירה, לא עירה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, צדיק נחלץ מכל צערה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, כך כתוב גם בתורה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, זאת קורה וזה ספרה. קוני קוני למבל, מוני מוני למבל, לכבודם נשיר שירה.
בהמשך יהיו איתנו גילה אלמגור, גילה טנקורי, ואנחנו, כמו כל האורחים הקודמים שהיו פה, מגלים שכמעט אצל כל אחד בשואו-ביז הישראלי, יואל זילברג לא רק אחראי לכמה, לתפקידים רבים, אלא לפעמים למהפך בכל דרכו הבימתית. למשל, האורח הבא שלנו. היום אתה רק אומר את השם זאביק רווח, ואנשים מתחילים לצחוק אפילו אם הם לא רואים אותו. אבל זאב רווח לא נועד להיות מצחיקן בימתי או קולנועי. הוא לא הלך ללהקה צבאית, הוא שירת בגדוד קרבי, הוא הלך ללמוד דרמה בבית צבי, הוא יותר מ-10 שנים, 12 שנה בראשית דרכו היה שחקן תיאטרון הקאמרי. האנשים, המבקרים קראו לו אז לורנס אוליביה ממוסררה. הלו, מה שזוכים לזאביק מהשנים הראשונות זה למשל את מסיבת יום ההולדת של הרולד פינטר, וכמובן לא את חכם חנוכה. אז עד שהוא פגש את יואל זילברג. חג שמח, זאביק רווח.
חג שמח, מני, אני כל כך מאושר לדבר איתך. מתוק שלי, שלחתי לך באינטרנט ברכה לחג.
כן, ראיתי, עם ההחלמה, כן.
תשמע, יואל זילברג, זיכרונו לברכה, אז היה, המפגש הראשון בינינו היה כשהייתי בבית צבי.
כן.
ומיד היה קשר בינינו, מיד היה קשר בינינו. גם דרך העבודה שלו הייתה, אתה יודע, אתה עבדת עם במאים אחרים בבית צבי בתור תלמיד, והוא דרש ממך תוצאות, לא לברבר הרבה, לא לדבר הרבה, תשחק. וזה היה נפלא אצלו. מה גם באמת, אני מיד התחברתי לצורת העבודה הזאת, והוא אהב אותי. ואחרי שיצאתי מבית צבי, טוב, הוא היה בבית צבי, הסתכלתי עליו כעל ידיל, כי הוא עשה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה דברים. הוא התחיל אפילו מ-Edso Palestine, זה
הסרט
יחד עם נתן אקסלרויד.
כן, כן.
הוא עשה את משפחת שמחון, שהייתה הצלחה אדירה.
כן, כן. עם מאיר מרגלית.
אחרי זה הוא עשה את חכם גמליאל וקוני למל שדיבר, ששמעתי את...
אבל זאביק, תשמע, בוא, יאללה, תן לאגו קצת לפרוח, אל תדבר על אחרים, בוא נדבר עליך. אני רוצה לדבר על מה שאמרתי בפתיח, שהוא ראה אותך בבית צבי. אני זוכר אותך, ראיתי אותך גם בבית צבי, עושה את לארטס, אז כן. עם המלט, אתה זוכר?
כן.
ובאמת, ליואל היה חזון, כי לראות בשחקן הצעיר, החתיכצ'יק הרזה הזה מירושלים, שלוקח דמויות דרמטיות, לפעמים עד כדי הקצנה מניאקית כמו בפינטר, לחשוב שהוא יעשה את האידיוטית או את בוטיק השקרים, צריך סוג של חזון, לא?
תשמע, הוא הבחין באמת, אני הרגשתי את זה דרך הקשר שהיה בינינו, שהוא הבחין באמת, הוא נתן לי באמת יד פתוחה על העבודה, על תפקיד, וזה נתן לי מין חופש כזה, הוא פתח לפניי עולם, כי כתלמיד אתה די עצור, אתה יודע, אתה חושב על איך לעשות את התפקיד, אתה חושב על איך לאכול, איך ללכת בדמות הזאת, איזה. והוא דרש ממך מיד, אל תברבר, אל תחשוב, תעשה.
אבל אני מדבר על תקופה יותר מאוחרת, אתה כבר זאב רווח מהקאמרי.
טוב, הוא הציע לי, תשמע, זאב רווח מהקאמרי עשה תפקידים קלאסיים.
נכון.
אבל הוא בא אליי ואמר לי זה, תשמע, אני רוצה שתעשה את אלימלך זורקין בחסמבה. עכשיו, יגאל מוסנזון כתב אלימלך זורקין, איזה פושע ממש מטיל אימה, ולי הוא אמר, תשמע זאביק, תנסה למצוא את ההומור בפושע הזה. וכשהתחלתי לשחק את הדמות, זה מצחן בעיניו. ובאמת מה שקרה, שיגאל מוזנזון כתב איש מפחיד, ואני עשיתי פושע מצחיק, שבקולנוע הילדים היו צועקים, זורקין תיזהר, חסמבה מאחריך. אתה זוכר מני?
בטח.
אוי, מתוק שלי, אהלה, תשמע, אני מלך...
מותק, אל תשכח שאני תפסתי אותך בזכות גז הצחוק שאני המצאתי במערה החשמלית, בתור ירחמיאל, אתה לא היית נתפס, זורקיני הרשע.
הייתי רשע, אבל רשע שהילדים אהבו אותו.
אני זוכר בצילומים שהוצאנו אותך מהירקון, והיו דגים עוד ברשת. אתה זוכר שהעלינו אותך ברשת?
אני זוכר שזה לא היה דג, זה היה סרטן. זה היה סרטן שלאט לאט, אתה יודע, התקרב אליי, ואני הייתי תפוס ברשת, ואסור היה לי לזוז, והסרטן הזה מתקרב אליי לאף, כי זה היה הדבר הכי, וחשב לתפוס שם העמדה אולי של צפייה, בגלל האף שלי, אבל הוא שם וגרד לי כל כך, ורציתי להעיף אותו, אסור היה לי לזוז. בסוף, מה הציל אותי? שהמשקל שלי קרא את הרשת ונפלתי עוד פעם לירקון.
אז אמרנו, ניצל מהסרטן ואכל אותה בבלהרציה.
אכל אותה בביוב. בביוב, וואו, אני אשרחתי, חיפשו לי בית שאני יכול להתקלח, אל תשאל.
זאביק, אני זוכר שם בבני דן. אני רוצה לחזור לדמות של יואל, כמו שהצגת אותו, על החופש שהוא נתן לאנשים לפעול במסגרת התפקיד. כמו שאמרת, יגאל מוסנזון כתב את זורקין כמו איזה איש מהקג"ב. אני זוכר בציורים, קרח עם משקפיים. ואתה הבאת, יש אגדה שבוא נבדוק אותה היום, כי יואל אישר לך. באת ליואל ואמרת, אני הולך לעשות את הדמות הזאת לפי מישהו שיקרתי בילדותי בבית הכנסת במוסררה.
נכון, שהוא היה מתפלל אצל בבית הכנסת של האבא שלי.
כן.
הוא היה אז פושע גדול, ומה זה היה נקרא במוסרר הפושע הגדול?
כן.
שהוא היה משחק קלפים. אתה מבין? כל החינוך שלי היה, אנשים שמשחקים קלפים, זה היה בשבילי פושעים גדולים.
כן.
אבל הגדולה של יואל...
לא, אבל איך הוא קשור לזורקין האיש הזה?
עזוב, אבל זה לא חוכמה היה לשחק תפקידים אצל יואל. כי הכתיבה שלו והעיבוד שהוא כתב, זה פשוט, בקריאה הראשונה אתה תופס את ההומור של העניין. זה הגדולה של יואל. הוא אומר לי, אל תעבוד על התפקיד, תראה שהתפקיד יבוא אליך. יבוא אליך, מהר מאוד יבוא אליך. ובאמת היה קל להגיע, אתה יודע, הוא היה לוקח מחזות בריטים, והיה מעברת את זה, ומאבד את זה. והוא היה מחזות בריטים שככה, אתה יודע, לא הייתי מתלהב כל כך מה... הייתי אוהב את הסיטואציות והכל, אבל כשהוא איבד מחזה לשפה הישראלית, אתה יודע, הייתי אומר...
אמרת נכון, לא לעברית, לישראלית.
כן, לעברית העממית. לעברית העממית. עכשיו, כשהוא היה... והייתי מתחיל לקרוא, הייתי אומר לו, אתה בטוח שזה מצחיק? הוא אומר, ניפגש עם הקהל. ניפגש עם הקהל. וכל פעם כשלמשל בוטיק השקרים, עשינו הצגה בוטיק השקרים, מחזה כן. בריטי, וזה הלך 1,000 פעם.
יאללה.
מני, אתה יודע מה זה 1,000 פעם? אין דברים כאלה. אתה... אין דברים כאלה.
אני רוצה...
והקהל היה על הרצפה, שחקתי את זה עם יונה אליאן.
כן. אני רוצה לספר לך סיפור על יואל,
כן.
זה כל כך נכון מה שאתה מספר באיזה הצגה האידיוטית בגרסה שפשה עשה עם ניצה שאול, יואל חזר וביים אותה.
כן.
ואז ניצה כבר, שאול, הדמות שלה, הוא כל פעם היה משנה את זה. העביר אותה לווילה בסביון, והיא הייתה אומרת שם, אתה מתכוון, אז בונו. ואז הוא היה אומר לי, והייתי החוקר, בהצגה, אומר, אחרי שהיא אמרה, אז בוא נו, אתה תיגש לחלון, תפתח ותדליק סיגריה, אז עוד היו מעשנים על הבמה,
כן.
ב-70's. אז כן. אמרתי, למה? אני צריך לא להמשיך בחקירה, היא מרשיעה את עצמה. יואל אמר, מני, חבל, אל תדבר, אף אחד לא יקשיב לך, היא תגיד זבון, תיפול פצצת אטום באולם.
הוא היה גאון, הוא היה גאון בעניין הזה, תשמע, כמעט 99.9% של כל מה שהוא עשה, הייתה הצלחה אדירה.
כן.
תשמע, היה לו חוש לטיימינג, והיה חוש לקהל אדיר. פשוט אדיר. אני הייתי מתפעל ממנו, שהוא לימד אותי כל כך הרבה. לימד אותי כל כך הרבה, אלוהים אדירים. אני, כשיצאתי מהתיאטרון ועשיתי כמה הצגות בולוורד,
כן.
הצגות לעממיות, וכל התוצאות שעשיתי זה היה רק מבית ספר של יואל זילברג, תאמין לי.
אני ממש ממש מודה לך זאביק רווח שפינית לנו זמן בחג לדבר איתנו, כי זה לכבודו של יואל זילברג, ואנחנו נחזור ונזכר בשיר שבו בנית בעזרתו את הדמות שבית הממוסררה, ההוא שהולך על הפרנג'י, בא לבית כנסת פעמיים בשנה, יום כיפור וראש השנה, אתה החזרת לנו אותו גם בפסח. זורקין ממוסררה. זורקין ממוסררה.
תודה רבה, תודה
רבה. תודה רבה, זאביק רווח.
אמן,
תודה,
אמן.
תודה רבה. גיל אלמגור, גילת אנקורי, בהמשך.
חסמבה, חסמבה, חסמבה באלף בית בדרך זין עד שיל בית חסמבה, חסמבה, חסמבה סודים מוכבד בכלל חסמבה מתכוננת לשנות את ההיסטוריה מפרקת משפרים, מכנסת לבנים חסמבה ברברה והצלחה כמעט תיאוריה בטסט המעשים שרים חסמבה 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 באלף בית בדרך זין עד שיר בית חסמבה 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 סודי ומוחלט בכלל חסמבה מסתכלת, חסמבה מסתכלת אנחנו לא רוצים לשבור לכם את השיניים אבל בשורשים עוד אנחנו נדבר חסמבה 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 סודים ונחלט
במקום לומר, יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מ-1380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן ג' יפית. גם בחגים כשקופות החולים סגורות, לפני שממהרים למיון, מגיעים למוקד ביקור רופא הקרוב עליכם. חפשו ביקור רופא בגוגל או הורידו את האפליקציה.
אום שוך! אום שוך! אום שוך! אום שוך!
שין לחולון האזין לקצרים ברדיו, ומאז הוא לא מצליח להוציא את הג'יפ מהראש. קצרים ברדיו, חבילה של המון תשדירים קצרים במחיר אטרקטיבי, שמושיבה את המסר חזק חזק בין האוזניים. תכניסו את זה טוב טוב לאוזניים, רק בכל ישראל. הפרסום ברדיו עובד.
אליקון מציגה
And now,
פרנק סינטרה
the end is near.
האוסף המושלם
So I
המיטב של אחד הקולות הגדולים בכל הזמנים Strangers in the Night.
Strangers in the Night.
My Way. New York, New York. Fly Me to the Moon. I've Got You Under My Skin. ואחרים. פרנק סינטרה, האוסף המושלם. עכשיו בחנויות המוזיקה והספרים המובחרות.
בחסות, רכב קטן במחיר קטן. כל מוביל טריידין במבצע חגיגי על כל רכבי המיני. חייגו עכשיו, כוכבית 3005.
חג שמח, גילה אלמגור.
חג שמח, ידידי מני פאר.
אני מקווה שאני אצליח בשיחה איתך להמשיך ולאושש את התזה שלי, שיותר מתפקיד גדול כזה או תפקיד מוצלח כזה, רבים מאנשי השובי זה הישראלי חייבים ליואל איזשהו שינוי, מהפך בחייהם.
זה נכון. זה נכון. באשר לי, אתה צודק. שני דברים קרו לי טובים עם יואל זילבר, זכרו לברכה. האחד, הייתי כבר שחקנית צעירה באבימה, ההצגה שלשמה לקחו אותי משורות בית הספר, לא נפתחה, ונשארתי כניצבת סטטיסטית.
אפשר לומר שניצלת באור שינינו.
נכון. ואז קפצתי להחליף את עד הטל באנה פרנס, וקפצתי להחליף את רינה פז ב-I Like Mike, ואז אמרו, מגיע לה תפקיד משלה, וקיבלתי תפקיד של צינה, העכברה הלבנה, במחזהו הראשון של אפרים קישון, שחור על גבי לבן, שביים את זה יואל זילברג. וההצגה לא הייתה מוצלחת במיוחד, אבל זה קיבע אותי באבימה, וזו הייתה עבודה באמת עם שחקנים נפלאים, הייתה תמרה רובינס, והיה שמוליק סגל, והיו, והיה תענוג גדול.
אגב, זה נכון? גילה, סליחה, זה נכון, יש כמה דברים שהם לא כל כך ברורים, כי אין לי מי לבדוק את זה היום, שהבמאי האמיתי של ההצגה ברח אז מהארץ, השוודי.
לא, אין לזה שחר. יואל זילברג הוזמן לביים את ההצגה הזאת וביים אותה.
אהה.
כן, לא, ממש לא. או שיש בו משהו שאני לא יודעת. אבל אני באתי לשחק בהצגה שיואל זילברג הוא הבמאי שלה, וידעתי שהוא בנו של זילברג מהאוהל, ושהוא היה בצ'יזבטרון, ואתה יודע, עוד לא ידעתי עליו פרטים כבמאי תיאטרון, והיה תענוג לעבוד איתו, ולימים, כבר כשארזתי, אחרי 10 שנים שהייתי שחקנית, ארזתי כבר את המזוודות, ועמדתי לנסוע לארצות הברית לשנתיים, צלצל אליי יואל זילברג ואמר שהם שחררו את דפנה דן מהתפקיד הראשי בהצגת האידיוטית באוהל, והם רוצים שאני אשחק את התפקיד הזה, שאני אקפוץ להחליף אותה. וקראתי את המחזה, אמרתי, אבל אני בדרך לאמריקה, אני רשומה כבר לבית ספר, אני רשומה לפגישות, וקראתי את המחזה, נתתי ליאנקלה לקרוא אותו, ואמר, גיל, אנחנו נשארים, אתה עשי את ההצגה, ואז ניסע. ובאמת, זה היה תפנית חשובה, משום שקודם כל, קומדיה.
האידיוטית.
קומדיה האידיוטית, שמונחת כולה על כתפי השחקנית, וזה היה באמת, איך אומרים בעברית טובה, שוס כזה. אני שאלתי כמה זמן עבדתם על ההצגה, אמרו כמעט 3 חודשים, אמרתי, בסדר, תנו לי 5 ימים. ביום חמישי כבר הייתה חזרה גנרלית לפני קהל, וביום השישי פתחנו, שיחקתי פה, אני חושבת, במכה 400 הצגות, ורק אז נסעתי לניו יורק, ואז, מאז כבר כשהייתי בניו יורק, פעם בשנה הייתי מגיעה לחודש של הצגות של האידיוטית, כל הכרטיסים נמכרו מראש, זו הייתה הצלחה אדירה, באמת, באמת. ויואל היה לו את החוש הבאמת הנדיר לקומדיות, בעיקר קומדיות בולווריות כאלה, כמו הקומדיות הצרפתיות, הוא תמיד הכניס את הטאץ' שלו, איזה מין מעין עיבוד, מעין, הוא עשה משהו במחזה שהוא יותר מתאים לכאן, למקום ולזמן, ובאמת
אני מבקש את הראייה הבימתית המקצועית שלך. מקודם דיברנו עם זאביק רווח,
כן.
והוא הכיר את זאביק עוד מבית צבי, ומה הוא הכיר אותו? הוא עושה את לארטס בהמלט, עושה אחר כך את פינטר מסיבת יום הולדת, והוא בא ואמר לו לעשות את בוטיק השקרים, את מבינה? ואת אלימלך זורקין. מה הוא ראה אותך עושה? הוא ראה אותך עושה את מגי בקאמרי, את מבינה?
נכון, לאחר הנפילה. לאחר הנפילה. לא, מגי היה כשחזרתי מארצות הברית.
רגע, מה עשית קודם בקאמרי?
בקאמרי עשיתי מי... עשיתי כנרת, כנרת, ועשיתי גלילאו, ועשיתי...
גלילאו עם סם בייסיקוב, נכון?
זמנה להרמון, ועשיתי קפיטן קרגיוז, ו...
אז מהתפקידים האלה, מהתפקידים האלה, גילה, קשה לאיש אפילו מקצוע לדמיין שהבחורה הזאת שעושה את גלילאו עם סם בייסיקוב והדני, נכון? היא תהיה האידיוטית הישראלית הראשונה. זה לא...
נכון, וזה היה באמת, אתה יודע, אני שאלתי את עצמי, רגע, מה פתאום? עוד לא עשיתי, לא סחבתי קומדיה על הכתפיים אף פעם. ועובדה, הוא ראה נכון, וגם ההדרכה שלו הייתה יוצאת מן הכלל. ועובדה, לא היה פאנץ' אחד של צחוק של הלך לאיבוד. הכל עבד כמו מכונה משומנת.
והיה לך קשה, כי את עמדת מול אורי זוהר על הבמה?
לא, זוהר היה מחליף, סליחה, עבדתי מול נפתלי בינשטוק, זכרו לברכה.
יבין.
לא היה קשה, בכלל היה נעים. כשאורי החליף את נפתלי בינשטוק, זה היה בלתי נסבל. כי אורי נכנס להצגה שהוא לא טרח אפילו ללמוד את הטקסט, והוא המציא טקסטים חדשים, ואני לא ידעתי איפה אני נמצאת, ועוד לפני הכל אומר, אני צריך להגיד לה מה להגיד. דברים שלא יעשו, גם שחקן בדרך עם הרבה חן כמו שהיה לאורי זוהר, לא, זה לא קולגיאלי לעשות, אבל באמת היה לו מכמנים האלה של, של חן והומור, אז מה שהוא לא עשה הוא היה מצחיק, אבל להגיד לך שזה היה תענוג לשחק איתו? בכלל לא.
אבל היית חשופה בצריח מול אורי זוהר, זה בצהל זה צלש.
היה צלש, וההנאה הגדולה שלי מהמפגש עם אורי זוהר היה שנים אחרי זה, כשעבדתי איתו כשחקנית בסרט שלו, באצילות המציל.
האחרון של אורי.
אבל עם יואל זילברג עוד עשיתי את אמי הגנרלית, אמרו לי שהקרינו את זה השבוע. יואל באמת הייתה לו איזה יד קלה כזאת, כלילה, לסוג מסוים של קומדיות, של ידם מה, איפה יבוא הצחוק כאילו שהוא מדד אותו כבר קודם, וזה היה באמת מבחינה הזו, זה גם היה בית ספר בשבילי, זה היה תענוג גדול. ומעניין, בדרכי לארצות הברית ראיתי את ההצגה עם מי שלימים הפכה לדיים ג'ודי דנץ' ושיחקה את האידיוטית, זה נקרא
שוט אין הדארק,
כן, והייתה דיממת מוות באולם, איש לא צחק, ואחרי כמה הצגות בודדות ההצגה הזו נסגרה עם ג'ודי דנץ' הגדולה, ופה זה עבד כמו באמת מכונה משומנת ונהדרת. אני עם יואל זילברג יש לי רק זיכרונות טובים, ועובדת לכתו כל כך במפתיע הייתה באמת עוד האיש יכול היה לעשות ולעשות. יואל גם היה לו משהו כל כך אלגנטי. אני לא ראיתי במאי שבא, עד לבמאי שעבדתי איתו לאחרונה עם אמיר וולף, שבא מגוהץ, מעונב, יואל היה כזה. יואל היה בא לעבודה לקי, מסודר, אין שלוחיות, אתה יודע, ישראליות כזו כמו שאנחנו מכירים. וזה גם הכתיב את האווירה בעבודה. אתה עובד על קומדיה כזו משעשעת, כלילה, ויחד עם זה יש סדר בעבודה, סדר מופתי, דיוק מופתי, הכל מאוד מקצועי. אני זוכרת את הדברים האלה לטובה מאוד מאוד מאוד.
גיל אלמגור, תודה רבה שהיית איתנו.
בלי להגיד מילה אישית לך, מני?
כן.
אני לא יודעת אם קיבלת את ההודעה שלי.
קיבלתי ועניתי לך ב-SMS, כן.
אבל אני רוצה להגיד לך, וכיוון שכבר אמרת את זה ברבים ובעיתון, כן. אני רוצה לאחל לך בריאות טובה.
תודה
ושתנצח.
רבה. תודה רבה.
או עליך. אוקיי. אנחנו אוהבים רבה. אותך.
תודה לך, גילה אלמגור. תודה ביי רבה.
ביי. חג שמח.
חג שמח.
ואם תרצה מילה טובה אשטוף אותך באהבה וברגעי המנוחה אני אדע לשתוק מולך איתך איתך אך אם תצא איתי לקרב אביס אותך בכל מצב וכשתשוב לכן שלך גם אנחם אותך איתך
חג שמח, גילת אנקורי, כשברקע אנחנו שומעים את ליאורה שרה את השיר המוביל בסדרה רמת אביב ג'
חג שמח, מני.
הרבה שעות יש לך עם יואל זילברג.
הרבה שעות. אתה יודע שיואל בעצם היה במאי בהצגה הראשונה שאי פעם עשיתי.
ואת לא הבודדת.
שנקראה למה לא הלילה.
כן.
ואחר כך, זה הייתה קומדיה, אחר כך ההצגה הדרמטית הראשונה שעשיתי, שהייתה ילדים חורגים לאלוהים.
נכון, עם החרשים.
כן, וסרטים עם הגנרלית וניסויים נוסח תל אביב, הרבה דברים לפני שהיה רמת אביב ג'
כן.
ויואל תמיד נתן לי את ההרגשה שכשהוא מקבל פרויקט, הוא אומר, איפה אני יכול לשלב את גילת בזה? באמת, הוא האדם היחיד בקריירה שלי שהרגשתי שהוא מוכן, מאמין בי ורוצה לתת לי תפקיד בכל פרויקט שיש לו.
שבוע לפני שהוא נפטר, הוא בא אלייך.
הוא בא אליי כי לשמחתי, ואני מאוד גאה בזה, הוא שמח עליי. והוא היה מגיע, כל הזמן הוא רצה להמשיך לעבוד. והיה לו רעיון למחזה, שנקרא אלי מלך ליר, כמו המלך ליר, אלי מלך ליר.
יורם גאון סיפר על זה מקודם.
הוא סיפר על זה?
כן.
אז הוא בא אליי עם המחזה כדי שנעשה בבית קריאה. אני אקריא את כל התפקידים הנשיים, והוא יקריא את כל התפקידים הגברים, ואנחנו נראה איך זה ונראה אם צריך לעשות שינויים וכו'. וכשהוא עזב, ליד הדלת הוא אמר לי, שוב, תודה, 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 ואמרתי לו, יואל, אתה לא יודע שאני מוכנה לעשות הכל בשבילך. הכל בשבילך. אין בן אדם שהשפיע על החיים המקצועיים שלי כמו יואל זילברג.
גברת לינוביץ'.
כן.
הכרתם כבר הרבה שנים, ופתאום הוא מציע לך לשחק את הקלפטה הזאת ברמת אביב ג'
שזה, לפי מה שאתה אמרת, איך שהוא ראה באנשים משהו שאין. אני עד אז שיחקתי בעצם קומדיות, ואת הבלונדינית המטומטמת, ואת יודע, הצעירונת, ופתאום הוא נתן לי את האישה הביצ'ית הזאת, שאגב בהתחלה היא לא הייתה כתובה ככה. אתה יודע שבעצם ברמת אביב ג' המקורי, הבן אדם הרע, הנבל, היה הבעל, היה מייק לינוביץ', כמו ג'י-אר בדלאס. ואני הייתי אמורה להיות מין אישה כזאת נהנתנית, שעושה מסאז' וליד הבריכה וכו'. ויואל ראה את ניצוצות הביצ'יות שלי, הרבה לפני שאני ידעתי שהם שם. והחלטנו להעביר את תפקיד הרעה אליי, שזה הדבר הכי נפלא שיכול לקרות לשחקנית. ואני זוכרת שאז אמרו, ברמת אביב ג' אמרו, שהגדולה של יואל זילברג זה ליהוק. יואל זילברג, כמו שאתה אמרת לגבי גילה ולגבי זאביק
רווח וססי,
יש משהו שהוא ראה באנשים מעבר לטייפקאסט שלהם. ובאמת ברגע שהוא עזב את רמת אביב ג' אף שחקן חדש שנכנס אחר כך לא היה לו את ניצוץ הזה, כמו נועה תשבי או יואל בר זוהר, כאילו כל אלה שהוא ליהק, שהוא הביא, היה לו, הייתה לו ראייה מעבר.
הוא הביא את השם לינוביץ'?
אידית לינוביץ'. הוא החליט על השם הזה, ואז פנתה אלינו איזו אישה מחיפה או הקריות או משהו כזה, ששמה היה אידית לינוביץ', ואמרה שחייה הפכו לגיהנום מאז הסדרה, והיא מבקשת שנשנה את השם. אוי, אתה זוכר שצלצלנו אליך, מני?
באמצע צילומים, כי יואל היה, מה זה פדנט, קפדנט במובן החיובי של המילה?
נכון, ואני הייתי צריכה לארגן ארוחה, והייתי צריכה להגיד משהו על איזה יין טוב שאני צריכה עם האפילה בקר שלי, וכמובן שגם יואל ואני, מה ידענו? שעם דגים שותים לבן ועם בשר אדום, אבל לא ידענו כלום. ואז צלצלנו למאסטר, למני פאר, ומשם נולד הביטוי, אי אפשר להגיד פילה בלי בורדו.
כן, כן, מה תגידו אדום? זה שמה כמו יין קידוש, תגידו.
נכון.
אין פילה בלי בורדו.
כן, כן.
אז זהו, יש לי חלק מהתמלוגים של רמת אביב ג'.
יש לך חלק מהתמלוגים. אני רוצה להגיד משהו שאולי הוא לא פוליטיקלי קורקט.
כן.
ואני מאוד מאוד הרגשתי את זה כשיואל נפטר באירוע שקבע שעשינו לו שם בקאמרי שאני הנחיתי. אני חושבת שהוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, ולכן אני כל כך שמחה על התוכנית הזאת. אני חושבת שכל מי שעבד איתו, כל מי שדיבר פה ידע כמה הוא היה מוכשר, איזה ראייה גאונית הייתה לו. אני חושבת שהיה לו, אולי כי אבא שלו היה שחקן, היה לו כבוד עצום לשחקנים. כבוד עצום, הוא אף פעם לא נתן לך הרגשה שהוא מעליהם או שהם לא מבינים כלום. ואני באיזשהו מקום חושבת שהדור היותר צעיר שלא ידע את יוסף, לא ידעתי אם להגיד זלזל, אבל כמו שהיום מבינים כמה הסרטים שפעם קראו להם בורקס, כמה הם נכס צון ברזל כאן לתרבות הישראלית הצעירה שנולדה, אני חושבת שלא העריכו אותי עוד מספיק. וזה כל כך כאב לי. הייתה לי הזכות להגיש לו את פרס מפעל חיים, כאילו פרס אופיר על מפעל חיים. כן. וגם שם אני הרגשתי שזה לא הספיק. אני חושבת שהוא היה ג'נטלמן, אני חושבת שהוא היה איש טוב, אני חושבת שהוא תרם המון לתרבות הזאת, שאנשים רק עוד שנים יבינו כמה, ואני חושבת שהוא לא זכה למספיק הכרה בחייו. זאת האמת.
תראי, אנחנו נגזים אם נאמר כפויי טובה, אבל המערכת באמת לא העריכה את העובדה שהבן אדם הזה לקח את השחקנים הטובים ביותר ושינה קצת, גיוון קצת את דרכם על הבמה. והביא את הקהל בהמוניו לכל ההפקות שלו.
ממש ככה.
ומילא את הקופות עבור המפיקים שתמיד סמכו עליו.
מפני שפעם חשבו שאם זה קומדיה, אז זה פחות חשוב מדרמה, נאמר. שזה כל כך לא נכון, זה יותר קשה לעשות. ואני באמת, האיש הזה היה פשוט מבחינתי, אחד האנשים החשובים בחיי, בפירוש ככה, בפירוש, והכבוד שהיה לו לשחקנים, והחוסר אגו שהיה לו כשבאת עם רעיונות, כמה שמהר הוא היה מוכן לשנות כיוון וללכת לפי מה שנוח לך כשחקן, או אפילו לדוגמה קטנה, כשהיינו אמורים לעשות ניסויים נוסח תל אביב, חנה לס לא הייתה צריכה לשחק את התפקיד הנשי הראשי, ואני את התפקיד הקטן יותר, והיא פרשה מהסרט, והוא צלצל אליי, אני זוכרת, הייתי בבית הוריי בירושלים, הוא צלצל ואמר, מה אני עושה? אני צריך קומיקאית, מי יחליף אותה? ואמרתי, יואל, אתה מרשה לי לעשות את זה ולמצוא מישהי לתפקיד הקטן יותר? והוא אמר, מצוין! נשים לך פעה וזה טוב שאהבת. עכשיו, לא הייתי מיזיים במאי אחר להציע את עצמי ככה. אבל אתה ידעת שהוא תמיד יתייחס בכבוד, ואם לא, אז הוא יסביר לך למה לא. והוא היה בן אדם.
אני רוצה להגיד לך.
הוא היה ג'נטלמן והוא היה בן אדם.
וזה היה הדדי, כי הוא מאוד מאוד העריך אותך.
תודה. אני זוכר פעם שחיפשנו לזה. זה חשוב לי נורא לשמוע.
אז בואי נספר לך משהו שלא שמעת.
אנחנו פעם
באיזה ליהוק חיפשנו איזה תפקיד לאיזה בחורה שחקנית, לאיזה תפקיד של מפתה. ויום אחד, ככה בדיונים שם, בקריאות טקסט הראשונות, הוא אומר, לעזאזל. מה לעזאזל? די כבר. אני צריך גילת אנקורי, אבל שוב ב-19 לתפקיד הזה.
הוא הוא אמר לי את זה פעם, הוא פעם צלצל אליי ואמר לי, את מכירה שחקנית שהיא כמו גילת רק צעירה?
את רואה, מה שנקרא, גם טקט היה לו. גם טקט היה לו.
אמרתי לו, כמה צעירה אתה צריך שהיא תהיה? כי יש פה כמה רופאים ליד, רק תגיד לי, כמה צעירה ולאיזה תאריך? אם זה איתך, אני באה ועושה את זה. כן.
אז גילה תנקורי, שוב, חג שמח.
מנילי, אני, גילה כבר אמרה, אבל אני אגב שמעתי אומרים בשכונה שעשית קרחת ומעולם לא נראית גברי יותר.
זה לא אני עשיתי קרחת, זה האחים או חולרה עשה לי
קרחת. האחים או חולרה עשתה, אז אני מאחנת לך בריאות שלמה וחג שמח, ואנחנו אוהבים אותך, ואני חושבת שאתה עושה כאן כבוד ליואל, ולפי מה ששמעתי בתוכנית, אין בן אדם שיודע על הבידור הישראלי יותר ממך.
אני משתדל. תודה רבה לך, גילה תנקורי, וחג שמח.
חג שמח, ממש, רק בריאות.
אמן, תודה רבה, תודה רבה. אז זהו, אני אמרתי שאלו, יכולנו להמשיך את זה עוד אחר הצהריים ולפנות ערב, וכל אחד היה מספר משחקני ושחקניות ישראל על הקטע שלו עם יואל זילברג, אבל אי אפשר בשעתיים לכלול קריירה כל כך עמוסה ומוצלחת של עשרות שנים. האיש היה פסנתרן קלאסי והפך לתסריטאי, למחזאי, לבימאי, בדרך הוא היה גם זמר, והסתבר שגם הוא יודע ריקודים, ברקדנס עם להיט בינלאומי. אנחנו, זאת אומרת, אני מני פאר, והעורכת והמפיקה ציפי ברב, והטכנאי בשעה הזו היה פומה ברסלבסקי, איציק הזה זיה בפיקוח הטכני. תודה רבה לכל מי שעזר לנו מאחורי הקלעים, כדי שבאמת נדע כל כך הרבה מתוך היותר שיואל זילברג עשה בחייו, ואנחנו עדיין ממשיכים לראות את זה בשידורים החוזרים. כל הכבוד ליואל זילברג, כל הכבוד לנו שהגיע הזמן שנתחיל, בוא נדבר גם עלינו מילה טובה, להעריך את מה שיואל זילברג עשה לנו. כל הכבוד.
כבוד, לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון. כל הכבוד, כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה, המפקד היה אומר, אתה ראשון יא קזה. כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעות, ומאחור הם צעקו
כל הכבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
אחד הולך עם בחורה ביפו בין ארבעים, אם רק נרצה אצלי תהיה ישר בין הידיים. אך לא אפריע לבחור שלא יתחיל לראות, כי זה אצלי פשוט פרינציפ, לי יש כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד,
למי למי
יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד.
כבוד? למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד, אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחדת. אם בא שיקור לאיזה בר אני אותו מרגיע, הוא אפץ לי מן השעון ישר על ג'בליה. אבל אחר כך הוא חוזר, הוא בא קטן מאוד, מרים כוסית ועוד אומר
כל הכבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.
כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי תמיד למי יש יותר כבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי למי יש יותר כבוד.